ניתן קצת רקע, בעזרת השם, בנושא עשרה בטבת. ניכנס קצת להלכות, ונראה מהו בעצם עשרה בטבת. השולחן ערוך בסימן תקוף ממתת, נמצאים בחלק השישי של המשנה ברורה, עמוד 44, כן, כותב השולחן ערוך, חייבים להתענות בתשעה באב ובי"ז בתמוז, ובג' בתשעה ובעשרה בטבת. למה עשרה בטבת האחרון? כי הולכים לפי סדר החודשים של ניסן. אז מניסן, קודם כל, הכי חשוב זה תשעה באב, אפילו שהוא החודש החמישי, אחר כך י"ז בתמוז זה החודש הרביעי, בשלישי בתשרי זה החודש השביעי, ועשרה בטבת זה החודש העשירי. בסדר, אלה הם מפני דברים הרעים שירו בהם. כן, ואני רוצה ככה קצת שנראה בעצם מה יש לנו בעשרה בטבת שאנחנו עליו מתענים. דבר אחד ברור, כללית אנחנו רואים אותו בכל התעניות כולם, התענית היא לא על מה שהיה. אנחנו לא עושים תאריכי זכור. כמו שנותנים לנו במילואים, תדעו, יש לכם תאריכי זכור, נכון? צריך להיזהר שם. אנחנו מדברים על מציאות הווה. כי ברגע שלא תוקן הדבר, עדיין המציאות היא קלוקלת. והדבר המרכזי שעליו אנחנו אומרים, שמתענים בעשרה בטבת, זה נושא הנחת המצור על ירושלים. וכולנו שמים לב שתמיד, כל שנה, גם השנה, מחר, כן, יש מצור על ירושלים. ירדן אומרת עכשיו שהיא הולכת לאיזו הצעה שצריכים לעזוב את ירושלים היהודים, כל מיני כאלה רעיונות של עזויים, עבעבים, כן, שבאים תמיד בתקופה הזאת. והנה, מחר הם רוצים לעשות משהו, באום, אנחנו נמצאים לפני עשרה בטבת. זאת אומרת, המצור לירושלים זה לא דווקא מצור פיזי של, עוד רגע נראה בתוך הנביא בדיוק איך זה עבד. אבל מדובר פה על מצור, על לחץ, יצירת לחץ, דווקא בתקופה הזאת. אנחנו רואים שהדברים חוזרים, זה לא מרפא, כי צריך תיקון לדברים. ולכן אני רוצה שנראה, תראו, בספר מלכים. עכשיו, תראו, זה עוד דבר שאנחנו רואים אותו, ועכשיו אני מסתכל, שרואים שיד גסה, יד גסה דרסה בתנ"ך. דיברנו כמה פעמים על העניין הזה, שמי שחילק את הפרקים בתנ"ך זה היו נוצרים. לנו יש את הסדרות, שזה על פי המסורת. הנוצרים, הם הלכו וחילקו פרקים, והם חילקו אותם הרבה פעמים בצורה מאוד מאוד אנטישמית. ורואים את זה בעין. גם כאן. יש לנו תחילת פסקה. תחילת פסקה, תחילת פרשה פתוחה, בין 21 שנה צדקיהו במולכו, ו-11 שנה מלך בירושלים, ושם אמו חמוטל בת ירמיהו מלבנה. והיה עשרה בעיני אדוני, ככל אשר עשה יהויקים, כי על אף אדוני הייתה בירושלים וביהודה, עד ישליחו אותה מעל פניו, וימרוד צדקיהו במלך בבל. זאת אומרת, הפרק מתחיל במלכות צדקיהו. בין 21 שנה צדקיהו מלכו ו-11 שנה מלך בירושלים. הפרק לפי החלוקה, שהיא חלוקה נוצרית, מתחיל, והיא בשנת התשיעית למולכו, בחודש העשירי בעשור לחודש, בא נבוכדנצר מלך בבל, הוא וכל חילו על ירושלים, ויחן עליה ויבנו עליה דייק סביב. במה מתחיל הפרק לפי הנוצרים? ירושלים נופלת. ומה מתחיל הפרק לפי המסורת? מלכות צדקיהו. ההבדל ברור בכותרת? ההבדל ברור בכותרת? רואים את זה המון פעמים, המון. נתנו דוגמה שקשורה לפרשיות השבוע, כן, פרשת וישלח. סליחה, פרשת ויצא. זה גם דבר ככה תמוע.
כן.
בפרשת ויצא, איפה מתחילה פסקה, סדרה, לפי המסורת שלנו? ויאמר אדוני אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך והיה עמך. איפה אמר הקדוש ברוך הוא את זה ליעקב? כשהוא היה אצל לבן, ראש הפרק מהו? עד כאן בית לבן, מכאן הקדוש ברוך הוא מצווה את יעקב לחזור לארץ ישראל. מה יש יותר יפה מאשר התגלות הבורא שאומר, כן, בוא ותחזור לארץ ישראל. נכון, זה ראש פרק יפה, נכון? זה סוד. איפה מתחיל הפרק לפי החלוקה הנוצרית? פרק למד א', ראש כותרת, תקשיבו, תגידו לי מה אתם אומרים. בסדר? וישמע את דברי בני לבן למור, לקח יעקב את כל אשר להבינו, ומאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. אתם שומעים מה כתוב פה? מה כתוב פה? מה כתוב פה? טענה אנטישמית יסודית. היהודי עושה את הכסף משלנו. לא, לא שמתם לב. וישמע את דברי בני לבן למור, לקח יעקב את כל אשר להבינו, ומאשר להבינו עשה את כל הכבוד הזה. שני פסוקים לפני כן מתחיל הפרק על פי החלוקה הנוצרית. מה היה אכפת לכם? ויאמר השם אל יעקב, שוב אל ארץ אבותיך ולמולדתך. בטח שזה לא טוב. למה זה לא טוב? זה גאולת עם ישראל. מה צריך להתחיל את הפרק? היהודים לקחו לנו את הכסף. לא שמת לב לזה אף פעם, נכון? הנה, עכשיו תשים לב. עשרות מקומות כאלה. אז גם פה, בואו ניכנס לעניין שלנו, אחרי ההקדמה הזאת. הוא אומר כך. ויהי בשנה התשיעית למולכו, למולכו של מי? של צדקיהו, בחודש העשירי בעשור לחודש. מה זה עשירי לעשירי? אמרנו, החודש העשירי זה טבת, כשמתחילים לספור מניסן. העשירי לעשירי זה י' בטבת. בסדר, אנחנו מערבבים, עשירי בטבת. צריך לומר י' בטבת או עשירי לעשירי. בסדר, י' בטבת, עשרה בטבת. ככה אנחנו רגילים לומר. בסדר? אז הניח נבוכדנצר, מלך בבל, דייק על סביב ירושלים. והוא אומר, ירושלים נכנסה למצור. ותבוא העיר במצור, עד מתי? עד 12 שנה למלך צדקיהו, בתשעה לחודש, ויחזק הרעב בעיר, ולא היה לחם לעם הארץ. זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים? על השנה ה-11 לצדקיהו, בתשיעי לחודש, כן? נפלה ירושלים. אומר, פסוק ח' אחר כך, ובחודש החמישי בשבעה לחודש, ישנת 19 שנה למלך נבוכדנצר, מלך בבל, בא נבוזרדן רב טבחים, עבד מלך בבל ירושלים, וישרוף את בית השם ואת מלך, את בית המלך. זאת אומרת, אנחנו מדברים על החודש החמישי בשבעה לחודש, כן? מתי מדובר? מה כתוב לפני כן? ב-12 שנה למלך צדקיהו, שזה שנת ה-19 לנבוכדנצר. בתשיעי לחודש או בשביעי לחודש, כן? וישרוף את בית השם ואת בית המלך. זו השאלה של הגמרא בתענית. מצד אחד כתוב בתשיעי, מצד אחד כתוב שבשביעי. אז אומרת הגמרא, שביעי, שמיני ותשיעי קלקלו בבית המקדש, תשיעי אחר הצהריים הציתו. זאת אומרת, נכנסו כבר בשביעי, תשיעי אחר הצהריים הציתו. בסדר, ככה נשרף בית המקדש. אמר רבי יוחנן, נמלא, אני הייתי באותו הדור, הייתי קובע את תענית אב, באיזה תאריך? בעשירי. כי רוב שריפת בית המקדש היה בעשירי. שבית הגמרא וחכמים, שאומרים שמתענים בתשיעי, למה? התחלת דפורענותה, עדיפה. זאת אומרת, התחלת הפורענות, זה היסוד. ברגע ששמו גפרור אחד בבית המקדש והתחילו להציץ, זה החורבן, גמרנו. כל השאר זה אחר כך כמויות. זאת אומרת, מה שמופיע לנו פה בתנ"ך, שמשנה התשיעית לצדקיהו, בעשירי לעשירי, עד השנה ה-11, בתשיעי לחמישי, כן? שאז נשרף בית המקדש. אנחנו יודעים ששלושה שבועות קודם נפרצו חומות ירושלים. אז כמה זמן היה המצור בירושלים? שנה וחצי בערך. בערך שנה וחצי היה המצור בירושלים, שהוא הפיל בסופו של דבר את עם ישראל לגלות, נשרף הבית, חכמים אומרים גם בראשונה וגם בשנייה. זה הבסיס לעשרה בטבת. זאת אומרת, אם אני מתחיל לראות חורבן, תחילת החורבן היה בהנחת המצור על ירושלים. בהנחת המצור על ירושלים היה בעשירי בטבת, העשירי לעשירי. ואם היינו אומרים רק את זה, אז היה בסדר. אבל יש לנו כאן, פה אולי אני אמר מה שמישהו פה שואל, בנושא הזה של לתקן את הפרקים. דיברנו, אמרתי שיש תלמוד תורה עצמונה, עוד כמה תלמודי תורה שלא משתמשים בפרקים, ובתנכים השלמים, כמו התנך הזה של מוסד הרב קוק, התנך קורן, או בתנכים נוספים, יש לנו את הסדרה בצד אחד, את הפרקים הפסוקים בצד שני. עכשיו לבוא היום ולבטל גם את מספרי הפסוקים, כי זה הולך לפי הפרקים, הייתי אומר שזה יהיה קשה לקבל. אבל כן, יש תלמודי תורה כבר שהתחילו עם זה. בעזרת השם שנזכה להוריד עול הגויים מעל צווארנו. ופה זה נטו על צווארנו, כן, מהתנך. בעזרת השם, למה לא? אם יש אפשרות, אז כמה שיותר. פה ראינו בעצם את הבסיס הראשוני לעשרה בטבת, שזה אומר בית ראשון. בבית ראשון מונח המצור על ירושלים, נבוזרדן שר הטבחים וכו', מלכות נבוכדנצר, המלכות בישראל הייתה של צדקיה המלך, ובערך שנה וחצי ירושלים הייתה במצור, עד שנפלה ירושלים. אני פותח את הסליחות לעשרה בטבת. אני בחרתי דווקא פה את הנוסח ספרד, כי לדעתי הוא הכי ברור בעניין הזה, על אף שאין סתירה בין שום נוסח. כל הנוסחים בסופו של דבר אותו דבר. ואנחנו יודעים שיש סליחות, הכוונה היא קינות, פסקאות של פיוט מצער, נקרא לזה כך. כן, זה היה הסליחות והקינות האלה, בכל תענית ותענית. וכמובן שהם באים לבטא את הצרה שהייתה באותה תענית, וזה חלק מהתפילה שלנו. כי בתפילה האדם צריך לשפוך שיחו לפני קונו. הוא צריך, איך אומרים, עבודה שבלב זו תפילה. ולכן מוסיפים לנו, בתוך כדי התחנון, ביום התענית, גם סליחות, ואומר פסקאות שכתבו אותם איזה שהם פייטנים, שקשורים לתענית. ואם אני פותח את הפיוט שנקרא אזכרה, כן, בנוסח ספרד ככה זה מופיע, אזכרה מצוק אשר קראני, אני קורא את הפיוט, בשלושה מכות בחודש הזה היכני. מה אני רואה פה כבר? שכל מה שדיברנו, כן, שעשרה בטבת זה חלק מהמערכת של חורבן הבית, אנחנו רואים שמביא לנו פה הפייטן שזה לא הדבר היחיד. יש לנו פה שלושה אירועים שחלו בחודש טבת, ועל שלושתם אנחנו מתענים. וכל זה, כשהפייטן מביא את זה, וזה דבר קדום. אומר כך, בשלושה מכות בחודש הזה היכני. גדעני, הניעני, היכני. אך אתה אלעני. כן, אני היום לא יכול, איך אומרים, להרים את הראש כתוצאה משלוש המכות האלה שהיו לעם ישראל בחודש טבת. דאחני בשמונה בו, שמאלית וימנית. הלו שלושתן קבעתי תענית. בסדר? בשמיני הייתה לי בעיה. והשלושתם אנחנו קובעים את התענית. למה קבעו תענית בעשירי? כי העשירי זה הנחת המצור לירושלים, תחילת סדר החורבן, אבל היו לנו אירועים נוספים, ופה אני כבר מפרט יותר, גם בשמיני וגם בתשיעי. ועל שלושתם אנחנו קובעים תענית, כשבעצם היה אפשר על כל אחד מהם לקבוע תענית, אבל אי אפשר לקבוע תענית שלושה ימים על הציבור. אז איחדו את שלושת האירועים האלה, שכתוצאה מהם אנחנו עד היום סובלים, וזה מה שאמרנו, אנחנו מתענים על המציאות שלנו שהיא לא מתוקנת. כי ביום שהיא תתוקן, נפסיק להתאבל. שלושה אירועים. מה הם שלושת האירועים? אומר לנו כאן, ומלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית. מה זה? מלך יוון אינסני לכתוב דת יוונית. מחר, יום שלישי, ח' בטבת. הערב, כן. רעשה, רעדה ארץ ישראל, תק פרסה על תק פרסה. זה היום שבו השלימו את תרגום התורה ליוונית. מלך יוון, תלמי, אנסני, אנס 70 זקנים, לשבת ולכתוב לו תרגום על התורה. ונס גדול היה שם. נס גדול היה שם, כן, כתוב. חושך זה, וחושך על פני תהום, חושך זה מלכות יוון, שהחשיכה את העולם. מדוע? כי תרגמו את התורה ליוונית. א', בצד הטכני, אי אפשר לתרגם את התורה. זה שיש היום כל מיני תרגומים. אנחנו יודעים שברור לנו שזה לא תרגום אמיתי. דוגמה אחת קטנה נתנו. מישהו הביא לי סידור באנגלית. והוא צריך להתפלל בו. בעוונות הוא לא יודע עברית. כתוב שם שמה ישראל, השם אלוקנו, איך מתורגם לאנגלית שמה? listen, אולי hear. איך? מה המשמעות שלנו בעברית? כשאדם אומר שמה ישראל, מה הוא צריך להבין? לכוון. האזן, אבן וקבל. שלושה דברים. תאזין, תבין, שמעתי מה אתה אומר, זה, הבנתי מה אני אומר, וקבל, כן, שמעתי דבריך. בסדר? עכשיו תרגם לי לאנגלית. שמה ישראל. צריך ספרייה שלמה. לתרגם. השם אלוקנו, השם אחד. מה זה אחד? מה התרגום לאנגלית אומר? One. מה פשט בעברית אחד? מיוחד. גם אחד, יחיד ואין שני. ברור. אי אפשר, זה לא הולך. עברית זה משהו אחר בכלל. מעבר לזה, שאת האור של התורה מקבלים דווקא בעברית, ולתרגם ליוונית, זה אומר להפוך את כל התורה כולה כאחד מכל מדעי החברה. בסדר? זה מה שכותב הכוזרי במאמר רביעי פסקה י"ג. מה ההבדל בין יהודי התורני לבין הפילוסוף? היהודי רוצה להיות עובד השם, להידבק בשכינה. הפילוסוף רוצה להתפלסף. הוא לומד את תורת הרוח כמו שהוא לומד את תורת הגיאוגרפיה ותורת המתמטיקה. מבחינתו זה אותו דבר. זה מדע לכל דבר. וזה בדיוק הבעיה בתרגום התורה ליוונית. מדע ככל המדעים. וזה בדיוק הרס התורה. לכן יוון נקראת חושך. הושיב 70 איש שיתרגמו את התורה ליוונית. בעשרה מקומות הם שינו בנס, בהשגחה. תחילת התורה הם כתבו, אלוקים ברא בראשית את השמיים ואת הארץ. למה? כי אם היו כותבים בראשית ברא אלוקים, מה הם היו אומרים? מישהו שקוראים לו בראשית ברא את אלוקים. בסדר? נעשה אדם בצלמנו. מה הם תרגמו? אעשה אדם בצלם. צלמנו, מה יכולים להגיד? א', נעשה זה שניים, ב', בצלמנו, יש לו דמות. נכון? אעשה אדם בצלם. טוב, גם הגיעו לצד המשפחתי. לא להתעסק, אתם יודעים, האישה של המנהיג זה בעיה תמיד. בכל מקום האישה זה בעיה. האישה של המנהיג. זאת אומרת, מה הם כתבו שם? כתוב שאסור לאכול בעלי חיים טמאים. מה התורה אומרת? את הארנבת. הם כתבו ואת צעירת הרגליים. למה? כי ארנבת הייתה היה שמה של אשתו של תלמי. עוד היה אומר, עוד מתעסקים עם אשתי פה, כתובים שהיא תמאה ואני יודע מה. זה שינויים, היה נס. אבל זה בחטא בטבת. הערב. נגמר, הושלם, התרגום התורה ליוונית. רק על זה היה צריך להתקין טענית. ממשיך הפייטן ואומר, זועמתי בתשעה בו בכלימה וחפר, חשך מעליי מעיל הוד וצפר, טרוף טורף בו הנותן עם רש אפר. מה זה טרוף טורף? מת. הוא עזרא הסופר. שמים לב? מה קרה בתשיעי לעשירי, בתת בתבת? מי נפטר? עזרא הסופר. מה עשה עזרא הסופר? מה היה תפקידו בכוח של עזרא הסופר? הוא מנהיג רוחני, כן, מנהלתי גם. הוא היה ראש האוטונומיה הישראלית, היהודית בארץ ישראל. נכון? הוא בא, הקים את בית המקדש, יחד עם נחמיה. יש מקום שכתוב שעזרא ונחמיה שניהם נפטרו, אני לא יודע. אבל פה מופיע עזרא. הוא זה שהנהיג את עם ישראל בהקמת הבית השני. אילולא עזרא ונחמיה, אנחנו אומרים, לא היו מנהיגים. עזרא אלה עשרה יוחסין מבבל. הוא זה שיכול לפתור את בעיות היוחסין של כל היהודים שהתבוללו בחוץ לארץ. שזה הביא אותם מבבל. ולמה באו איתו כל העשרה פסולי חיתון האלה? למה? כי הם ידעו שבבבל לא יהיה מי שיטפל בהם. לא יהיה מי שיפתור להם את הבעיות. רק עזרא יודע, אז באו איתו. והם אלה שהקימו את בית המקדש השני. ועזרא הסופר נפטר. זה היה חושך כמו חלק של חורבן. אז על תרגום התורה ליוונית, ועל פטירתו של עזרא הסופר היה שווה לתקן תענית. אבל כיוון שזה סמוך לעשרה בטבת, שלושה ימים רצופים אי אפשר להתענות, אז בעשרה בטבת יש שלושה אירועים שעליהם אנחנו מתענים. כמובן, אנחנו מדברים על הנחת המצור על ירושלים, אחר כך פטירתו של עזרא הסופר, לפי סדר ההיסטוריה, ואחר כך תרגום התורה ליוונית, שזה היה אחריו. לפי סדר האירועים בלוח השנה, אז זה תרגום התורה ליוונית, פטירת עזרא הסופר והנחת המצור על ירושלים. ויש פה את ההמשך כמובן, אבל זה בעצם מה שאנחנו רואים מבחינת היום הזה, מה משמעותו. לכן כשאנחנו מתענים בעשרה בטבת, אנחנו מדברים על מה שנקרא אירוע רב נפגעים. אירוע רב מערכתי. ואם אני רוצה להוסיף גם את הדור האחרון, תקנה הרבנות הראשית לישראל את יום עשרה בטבת כיום הקדיש הכללי. שכל מי שנהרג, נעלם, נפטר לו מישהו במלחמת העולם השנייה בשואה, אז זה יהיה היום שאומרו בו קדיש. כי יש יום כזה בשנה לכל ההיסטוריה, זין באדר. האנשים שמקום קבורתם לא נודע, אז יש את יום זין באדר. אבל כאן תקנו משהו מיוחד למלחמת העולם השנייה, לשואה. בסדר? וזה תקנת הרבנות הראשית ליום עשרה בטבת, שנקרא גם יום הקדיש הכללי. וכיוון שכבר יש פה שלושה אירועים, אז צירפו אירוע רביעי גם. אל המקום הזה. כי בסופו של דבר, זה מקום, כן? עשרה בטבת זה מקום שבו אנחנו רואים שיש בו מרכזיות אחת, ומסביב כל מה שנקרא תחום החורבן, שעדיין לא תיקנו את הכל, כי עובדה שלא נבדה בית המקדש השלישי. כן, מה רצית לשאול? לא, לא, לא עושים ככה, לא, לא מתענים שלושה ימים, אין דבר כזה. יהדות היא לא כזאת. כן. לא, אפילו שתי שבתות ביחד אנחנו לא עושים. על אף שבמקור יש דבר כזה. במקור יש דבר כזה שיום כיפור חל ביום שישי או ביום ראשון. אבל היום, לפי קביעת הלוח, לא יהיה יום כיפור לא בשבת ולא בראשון, לא בראשון ולא בשישי, מדוע? לא עושים שתי שבתות ביחד. זהו. אז זה בעצם היסוד לעשרה בתמת, וכאן מדגיש לנו השולחן ערוך, אני חוזר חזרה לשולחן ערוך, חייבים להתענות סימן תקוף ממתת, בתשעה באב, ביוזיים בתמוס ובגימה בתשלו, בעשרה בתבט, מפני דברים הרעים שירו בהם. בסדר? ופה נראה את המשנה ברורה, עשרה בתבט, תראו בעמוד כף ג' זה בצד שמאל, אני לא אקרא את הכל, בסדר? בצד שמאל, בדף כף ג' בשורה השנייה במשנה ברורה, בעשרה בטבת, שבו שמח מלך בבל נבוכדנצר הרשע לירושלים, והביאה במצור ובמצוק, ומזה נמשך החורבן. כן? מה זה הדברים הראשון שירו בהם? מי שטעה ואכל בהם, כותב משנה ברורה בסעיף קטן ג', מכל מקום צריך להשלים התענית אחר שאכל. מישהו מתקשר, בטעות שתיתי כוס מים, באמצע התענית. מה עושים עכשיו? מה אומר המשנה ברורה? ממשיכים להתענות. למי שאכל שום יחזור ויאכל שום? מכירים את זה? יש גמרא שמדברת על כך שבאו לשיעור גמרא עם החכם. ופתאום מישהו היה לו ריח לא נעים מהפה, למה? אכל שום, שאלו מי אכל שום, וזה בסדר שם הסיפור שלם, איך זה חס ושלום לא לבייש אף אחד. אבל אם יש בן אדם שאכל שום, איזה ריח יש לו מהפה? ריח של שום, נכון? איך מורידים ריח של שום? של בצל ירוק, איך מורידים? מה? פטרוזיליה. אוכלים פטרוזיליה, בסדר? לכן יש כאלה ששמים הרבה בצל על השולחן, ושמים גם הרבה פטרוזיליה. אתם יודעים איפה זה קורה? אצל הקורדים. שמים הרבה פטרוזיליה, ככה, צלחת מלאה. בסדר, תאכל שום, תאכל בצל, תאכל פטרוזיליה. טוב, אז אומרים ככה, אז בן אדם שיש לו ריח לא נעים, שהוא אכל שום, מה נגיד לו עכשיו? תשמע, אתה אכלת שום, כבר אכלת שום, תאכל. אכלת שום, תנגע את הפה. בסדר? לפעמים יש ככה איזה ביטוי כזה, שמי שאכל שום, מי שעשה משהו לא טוב, אז מה נגיד לו עוד דבר לעשות לא טוב? יחם איפה זה מופיע עוד פעם, כי זה חשוב. מישהו בא פעם בבית הכנסת, שאל, האם פלוני יכול לעלות לברך ברכת כהנים? למה? אני יודע שהוא נוסע בשבת. יכול לעלות לברכת כהנים? כהן, נכון? הנה, כהן יש לנו פה. יש עוד כהן? אין. גם אתה כהן? נכון, הרי כהן חיימוב, נכון. בסדר, זהו. זאת אומרת, מי ש... מה אומר הרמב״ם? נשים לב, יש כמה דברים שפוסלים כהנים מלברך ברכת כהנים. אבל לגבי שאר הדברים, חוץ משלושה דברים שהוא מונה שם, הוא אומר, וכי מי שעבר וחטא, נגיד לו, תמשיך לחטוא? מי שאכל שום, ימשיך לאכול שום? לא. הוא עבר עבירה. אז עכשיו יש לו מצווה לברך את עמו ישראל באהבה. אז נגיד לו לא לברך? זה רמב"ם מפורש. כי ראיתי כמה כאלה מתנדנדים. כאלה שהם... לפעמים בעלי תשובה לא יודעים לקבל אנשים שיחזרו בתשובה. ברוב שהם בעלי תשובה. אבל זה רמב"ם מפורש. יש כמה דברים מיוחדים. אם הוא פגם בכהונה, כן, עשה משהו שאסור לכהנים, עשה גרושה, או אני יודע מה, כל מיני דברים, הרג את הנפש, אתה יכול לברך הבורר, אשר גישו בקדושתו שלא מצוון לברך את עם ישראל באהבה, הרג את הנפש, עבד עבודה זרה. יש כמה דברים כאלה, שלושה בודדים. אבל דברים אחרים... וכי נאמר לאדם שחטא, תמשיך לחטוא. רמב״ם. אני אומר, לשים לב לזה, לא יודע, זה הלכת תתוו בחוד ברכת כהנים. בסדר? אז זה בדיוק מה שאנחנו אומרים פה. אנחנו מחפשים לתקן. ואם מישהו עשה משהו לא בסדר, מה נעשה? בבקשה תתקן. בסדר? וזה בעצם היסוד של התענית. מכאן להלכה, אני אגיד כמה דברים קצרים, כיוון שהתענית הזאת היא לא מהתעניות הגדולות ביותר. יש שתי תעניות גדולות, מיוחדות. אחת היא בעצם שמחה, לא קשורה בכלל לכל המערכת הזאת. זה יום הכיפורים. מתענים מתחילת היום ועד סופו. מה זה תחילת היום? משקיעה. משקיעה ועד צאת הכוכבים. ואותו דבר, בתענית שכן קשורה למערכת הזאת, של חורבן הבית, זה תשעה באב. יום שריפת בית המקדש. מתחיל ימי השקיעה וגומרים בצאת הכוכבים. שאר התעניות לא רצו חכמים להכביד על הציבור. אמרו שהתענית תהיה רק ביום. אומנם נכון, היום מתחיל מהערב, ולכן בליל עשרה בטבת כבר זה יום של עצב, כבר מהשקיעה, כן, אין לנו פה שמחות, לא, אנחנו לא נוהגים לעשות חתונות בליל עשרה בטבת, כבר מהשקיעה, אבל תענית, אוכל, צום, זה רק מהבוקר. צריך לשים לב לדבר, כי היום מתחיל מהערב, אבל לא הכבידו עלינו, נתנו לנו לתענות רק מהבוקר. מתי מתחיל הבוקר? הבוקר מתחיל בעלות השחר. עלות השחר, זה לפי הדעה שאנחנו רגילים לומר, 72 דקות לפני זריחת החמה, לפני הנץ החמה. אם הנץ החמה עכשיו הוא נגיד בערך 6.35, נוריד מזה 70 דקות, אז בערך 5.20, משהו כזה. מאז מתחיל הצום. יש מי שאומר 90 דקות. אז זה רבע שעה יותר מוקדם. 5:05. בואו נאמר, 5 זה חומרה של החומרה. עוד אפשר להגיד תיקון חצות. בסדר? אז זהו. מאז, אמנם נכון, מי שקם בבוקר ליום חדש, זה היום שלך. גם אם קמת ב-4 בבוקר, זה כבר היום. אתה קם ליום. שמירה, עבודה, לא יודע מה כל אחד, במשמרות שלו. אז מי שהלך לישון וקם בבוקר, אסור לו לאכול. אפילו שזה לפני תחילת היום, כי מבחינתו זה יום חדש, וברך ברכות השחר, ברכות התורה, כי הוא ישן. אלא אם כן הוא עשה תנאי. אדם שהולך לישון בלילה, לפני שהוא ישן, אומר, שמה, אני אמנם קם ליום עבודה, אבל זה עדיין לא תחילת היום. כן? אני רוצה לטעום משהו, לאכול, לפני שמתחיל הצום. אם הוא עושה את התנאי הזה, הוא יכול. בסדר? אז הוא יכול לאכול עד מתי? עד 5:20 גג.
ואם לא עושה את המותר לשתות?
לא, כלום.
גם לא לשתות?
שום דבר. כי התענית היא שתייה ואכילה. ברגע שאדם קם ליום חדש, אסור לו לאכול ולשתות שום דבר. אם הוא עשה תנאי בערב קודם, לפני שהוא הלך לישון, אז אין בעיה. הוא יכול כמובן עד הזמן שמגיע עלות השחר. זה מבחינת תחילת התענית. סיום התענית זה בצאת הכוכבים. צאת הכוכבים מבחינתם, אנחנו אומרים 18 דקות אחרי השקיעה. אין סיבה להאריך. זה לא יום כיפור. שזה חגיגה. אנחנו לא מוסיפים באבלות, אנחנו מקסימום ממעטים באבלות. ולכן אין שום סיבה להישאר בתענית יותר מאשר המינימום שצריך. זה לא מוצא שבת שמוסיפים. בסדר? מעלות השחר ועד צאת הכוכבים, זה הזמן של התענית. ממה אנחנו מתענים? מתענים דווקא מאכילה או שתייה. אין שום תוספת. זה לא יום כיפור וזה לא תשעה באב. בסדר? מותר להתרחץ, אפשר ללכת למקווה. בסדר? אפשר גם, וזה גם ראיתי שמי שחולק, לצחצח שיניים. כשברור לו שהוא לא בולע. בסדר? כי גם בלי צחצוח שיניים, מי שאכל שום לא נגיד לו, על דרך מה שאמר משנבורה, תחל עוד פעם שום. ואהבת לרעך כמוך.
קלח.
אפשר. בסדר? מי שרוצה להתקלח אפשר. אין בעיה עם זה. אין איסור. האיסור היחיד הוא אכילה ושתייה. וכמובן, לא שמחים באותו יום, לא חוגגים. אז להתחיל ללכת ולהתפלל בשירה ומוזיקה וגיטרות, בטוח שלא. זה ברור. זה בעצם היסוד לעשירי בטבת, וזה בקיצור מה שנקרא הרקע ליום הזה, שהוא רקע משולש ובדורנו כבר מרובע. כן, ארבעה אירועים שבהם אותם אנחנו מציינים ביום העשרה בטבת, וכמובן התענית שהיא תענית מהקצרות, ומה שאסור בה זה אכילה שתייה מהבוקר ועד צאת הכוכבים, בעזרת השם שנקבל למי שיש, כן, בוואטסאפ, ומי שלא, אז לא, את הביטול של התענית. ומקסימום אני אשמע ממי שיש לו, כי לי אין, אין לי אינטרנט. כן, יכול להיות שגם בלי זה יגיע. בסדר, ובעזרת השם, נזכה לשמוח בהר בית השם, בבניין בית המקדש, בביאת משיח צדקנו, במהרה בימינו אמן.